חדשות כל חי. השעה 8. שלום רב, בוקר טוב. באולפן אריאל שרפר, גדולי הדור מרן שר התורה הגאון הרב קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון הרב אדלשטיין פרסמו מכתב מיוחד הקורא לגבאים להיערך בהקדם למציאת שטחים פתוחים נרחבים עבור מנייני התפילות מחוץ לבתי הכנסת בחג הסוכות ובכל המועד. שני המאורות הגדולים הזהירו במכתבם שלא להתארח בסוכות אחרות בחג וקראו למבוגרים בסיכון לחלות להיזהר בכך מאוד, וכמו כן הדגישו את חשיבות חבישת מסכה בחוץ, כמו גם את ההקפדה על ושמחת בחגיך ובעיקר ושמחת את בני ביתך, ושמירה על אווירה שמחה וטובה בחג בבית בתקופת הסגר. עיקר העיקרים, התורה מגנה ומצדה, ועלינו להתחזק בלימודה ובכוח התורה ננצל מכל מחלה. סיימו גדולי הדור את מכתבם המיוחד לקראת חג הסוכות. הממשלה אישרה הלילה את הערכת הגבלות הסגר וצמצום התנועה במרחב הציבורי לעוד 14 ימים, בכלל זה את התקנות המיוחדות האוסרות לקיים הפגנות מעבר לקילומטר ממקום המגורים ועד ל-20 משתתפים בלבד בשטח פתוח. 3 שרים מכחול לבן התנגדו לאישור החלטת הממשלה להערכת תקנות שעת החירום בסגר, הכוללות גם הגבלת הפגנות. קבינט הקורונה סיים אמש דיון נוסף ללא החלטות, שבמהלכו פרץ ויכוח קולני בין יושב ראש כחול לבן השר גנץ לראש הממשלה נתניהו, כשהאחרון נזף בו על דבריו ואמר בקול רם, אתה לא תגיד לנו שאנחנו משגעים את הציבור, אנחנו עובדים לפי נתונים ולא לפי תחושות. לאחר ישיבת הקבינט אמר ראש הממשלה, נראה את התנהגות הציבור ואז נחליט על הידוק הסגר. המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור גרוטו, סבור שאין בהכרח צורך למנות מחליף לפרויקטור הקורונה גמזו שיסיים בחודש הבא את תפקידו, וזאת כיוון שהעבודה במתכונת הנוכחית של משרד הבריאות ופיקוד העורף מספיקה בהחלט, כדבריו. זאת על רקע פרסומים לא רשמיים ביממה האחרונה, לפיהם הוצא לכאורה תפקיד הפרויקטור בתום תקופת כהונתו של גמזו למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר משה בר סימן טוב, שהכיש וסרב לכך, ולמי שהתמודד בעבר על התפקיד הפרופסור גבי ברבש. משרד הבריאות פרסם הלילה נתונים עדכניים לפיהם ביממה האחרונה חלו יותר מ-7,000 בני אדם נוספים בקורונה, ומספר החולים שמצבם קשה עלה ל-834, מספר C מפרוץ מגפת הקורונה בישראל. נעלי בתי חולים רבים ברחבי הארץ הביאו ביומיים האחרונים חשש מאי יכולתם לספק שירות מלא וראוי לכלל החולים בשל התרחבות מחלקות הקורונה על חשבון מחלקות אחרות. התקשורת האמריקנית ממשיכה לנתח את האימות התקשורתי הראשון והמדובר שנערך בלילה שבין שלישי לרביעי בין המועמד הדמוקרטי לנשיאות ארצות הברית ביידן לנשיא המכהן טראמפ. במקביל גוברות הקריאות לשנות את נהלי האימותים באמריקה בשל הערכת פרשנים רבים שהשיח המתלהם והדיבור הלא מכובד של שני המתמודדים הוריד את האימות לשפל שלא היה כמותו במערכות בחירות בארצות הברית בעבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר, ערב חג הסוכות, לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי וכל חי מיוזיק עושים היסטוריה. לראשונה, הרגעים הגדולים של תשפ"א בסיכום דיגיטלי מרהיב עם גלריות, וידאו, כתבות וכל האירועים שעשו את השנה. לקבלת מהדורת הסיכום החדשנית ישירות לנייד או למייל, שלחו את המילה סיכום לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393 או למייל rstrudel93fm.co.il. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
בוקר טוב, מאזינים יקרים, מהדורת הבוקר סוף השבוע כמדי שבוע. עורך אותנו אבי גדלוביץ', שכנע שידור מוטי קופפר, ותודה לראש מחלקת החדשות אסתי פלד. והיום אנחנו בבין הזמנים. בבין הזמנים אנחנו נוהגים לעשות את מהדורת הבוקר יותר כלילה ובצמד, שיהיה לנו הרבה על מה לדבר. והיום נמצא איתנו יזם הנדל"ן, איש התקשורת לשעבר, יעקב פרידמן. בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך, מה העניינים, מה שלומך?
עוד מעט אתה אורח קבוע, אחרי שיהיה חזקה. אז עוד מעט נדבר איתך גם על הביזנס בצל הקורונה, נשאל איך זה עובד, כי אני מבין שיש כל מיני, לא רק בזה, אגב, גם בארבעת המינים וגם העסקים בכלל.
חיוני, לא חיוני.
חיוני, והפגנות, וכו' וכו'.
רואה את אנש מסתובבים מישורים למיניהם.
כן. טוב, אז אנחנו מתחילים. בוקר טוב, יעקב פרידמן.
בוקר טוב ומבורך.
אז כמו שאמרתי, מי שלא מכיר, אני חושב שרבים ממאזינינו מכירים.
אחרי פעם פעמיים איתך מכירים אותך בכל הארץ, אז כבר אותי מזהים בתור העוזר של גדסי.
לא, אל תגזים. איש תקשורת לשעבר, היום משווק את כל הפרויקטים החדשים בבית שמש, אז קודם כל איך הולך בעבודה?
לא את הכל, אל תגזים.
לא את הכל, פרויקטים.
כן, ברוך השם. האמת שדווקא בענף הנדלן לא סתם הוא מוחרג, כי אולי זה מפליא, אבל ענף הנדלן ממשיך וממשיך בגדול. אנשים באים, אנשים קונים דירות, למרות הקורונה.
למרות הסגר, הקורונה.
למרות הסגר, אנשים גם מתקשרים אליי, תשמע, יש בכל זאת אפשרות אולי להיפגש, בכל זאת חשוב לאנשים לבוא ולקנות דירות.
אז זה אומר שבסוף החיים נמשכים, אנשים מתחתנים, אנשים משדרגים, אנשים...
למרות שזה די מוזר, איך אנשים לוקחים כל מיני התחייבויות. יש פה איזה קונפליקט.
תשמע, זוג שמתחתן, מה אתה רוצה, איפה הוא יגור?
צריך דירה, ברור. ולכן בציבור שלנו באמת, בענף הנדלן באופן כללי, במקומות, בריכוזים החרדים, לא ירד לרגע, ורק ממשיך ועולה ומטפס. אז קודם כל זה סייעת לשמע הזה, ברור. אבל כמו שאתה אומר, הסיבה היא שאנשים צריכים, הציבור גדול, וזה מתחתנים, וצריכים לגור, אז דירות צריך. השאלה רק, איך הם לוקחים התחייבויות קדימה?
כשהם לא יודעים מה יקרה.
כן, המצב קורונה.
אי ודאות בשוק.
בדיוק. ותראה את העסקים פה לידינו, בבני ברק. אחד אחרי השני, חברים טובים, חלקם שלך, שלי, שאנחנו מכירים ביחד. שמע, אנשים פושטים את הרגל.
אתה רואה, חג שני, חג שני. אתה יודע, משהו מצחיק, עברתי ברבי עקיבא לפני יומיים, בשעת לילה, לא מאוחרת. כיוון 8 בערב, ואני אומר, למה לא הדליקו את האורות של הרחוב? ואז, אחד שיושב לידי, אומר לי, מה זה לא הדליקו? זה כל האורות שאתה זוכר מהזה, זה מהחנויות.
יפה.
זה לא מהתאורת רחוב, כי התאורה עובדת. וזה מראה... טוב, אבל אנחנו נמצאים באמת בתקופה שונה, והבוקר אני רואה כאן בשער יתד נאמן, מכתב דעת רבותינו, למי שלא הספיק להזין בחדשות, מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי, מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין, מוציא מכתב מיוחד על תפילות בחצרות ולא בבתי הכנסת, שזה היה כנראה שחלק מההדבקה שאנחנו רואים היום מהעלייה, זה בגלל תפילות שהיו בחללים סגורים, גם ביום כיפור, גם בראש שנה, ולכן הם קוראים לגבי הבית כנסת לבדוק אפשרויות לעשות תפילות רק בחצרות הבית כנסת, ולא להתארח לסעודות, אני רואה, ובוודאי במבוגרים.
אבל בינינו זה בעיה, בגלל שזה מתבטא רק במכתב. הציבור עצמו, עובדה, פחות ממושמע מהסגר הקודם.
הציבור בכלל, זה לא קשור לציבור החרדי.
אבל דיברנו כרגע על הציבור החרדי.
לא, אני אומר, לא, שלא יחשבו שזה רק הציבור החרדי.
נכון, באופן כללי, ברגע שנהיה פריצה של ההפגנות וכו', אז כל אחד דין לעצמו. אם לך חשוב הפגנה, אז אתה יוצא להפגנה.
נכון,
אם חשוב תפילה יותר מהפגנה, אז אני יוצא לתפילה. מה ההבדל?
אני מפגין תפילה.
סוג של מפגין תפילה, נכון?
אבל הם אומרים, אותם אנשי הפגנות, שהם עושים את זה באוויר הפתוח, ואתם הולכים לבתי הכנסת, למקומות סגורים.
אז א', בגדול, יש צדק שבמקום פתוח יותר קל, ולכן גם אתה רואה שבמכתב פונים לאנשים להתפלל במקום פתוח. יש בזה צדק בטענה הזאת. למרות זאת, אלפי אנשים שמפגינים בחייך, יש הבדל, הקורונה, יודעת אם היא נמצאת עכשיו בבית כנסת או בבלפור.
או בהפגנה, נכון. טוב, אגב, סוף המכתב, הדבר העיקרי בו, עיקר העיקרים תורה מגנה ומצלה, ועלינו להתחזק בלימוד התורה ובכוח התורה ננצל מכל מחלה, והדבר הזה גם מעניין, כי אוטוטו אנחנו כמעט שנה לעובדה שהילדים לא לומדים, בחורי ישיבות אתה יודע, בוא, זה לא זמן חורף שהיינו רגילים.
אחד
זה לא
משבר חינוכי ענק. אנשים, בחורי ישיבות שלא למדו כל כך הרבה זמן, פתאום לחזור לישיבה, לחזור לסדר רגיל, של שלוש דרים ביום, של תפילות, של הכל.
מה זה? זה קשה מאוד.
קשה מאוד.
טוב, אנחנו נדבר על זה אחרי המרואיין הראשון שלנו להיום, ואנחנו אומרים בוקר טוב לפרופסור יונתן הלוי.
בוקר טוב.
נשיא בית החולים שערי צדק.
בוקר טוב.
בצל הדיווחים על הסגר הזה, שהוא הולך כנראה להימשך תקופה ארוכה, ואנחנו רואים גם עלייה מסוימת במספר המתים, והיו שקשרו אותה לאשפוז בבתי החולים. האם באמת בתי החולים קורסים כמו שטוענים?
כן. אני נפלא מבינתי איך קשור את זה לבתי החולים. בתי החולים לא קורסים, אבל בתי החולים נמצאים על הסף של פגיעה בטיפול מיטבי למי שאיננו חולה קורונה, וזה בגלל הצורך לפנות כל כך הרבה מחלקות פנימיות. 40% מתוך 110 המחלקות הפנימיות בארץ הפכו למחלקות קורונה, ובקורונה מטפלים רק פנימאים, גריאטרים ואנשי טיפול נמרץ. כך שיש עומס בבתי החולים, נקווה שמגפת השפעת השנה לא תהיה קשה, ויש לנו בסיס לקוות גם בגלל הריחוק החברתי, אבל באמת מקווה מאוד שתפילותינו בעניין הזה תעננה, כי אנחנו כל שנה בשיא החורף נמצאים על סף הפגיעה ביכולת לתת טיפול מיטבי לחולים. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע בעקבות הקורונה, ואני חושב שציבור המאזינים בקלות יכול לשער את זה, כי מספיק שאנחנו אומרים ש-40% מהמחלקות הפנימיות הפכו למחלקות קורונה.
אני חייב לשאול אותך, כי דיברת על אולי סוג של פגיעה בחולים אחרים שהם לא חולי קורונה, אני מכיר אנשים באופן אישי שהם חולי קורונה והם לא חולים קלים, יש להם איזה שהם תסמינים, שמעדיפים להישאר בבית ולקבל טיפול בבית, כולל חמצן וכולל סוגים אחרים של טיפולים, ולא להגיע לבית חולים כי הם מפחדים, אני לא יודע ממה, אבל ששם יהיה יותר גרוע. האם יש להם ממה לחשוש באמת?
אין להם מה לחשוש מבחינת רמת הטיפול הרפואי. חולה קורונה שעבר את השלב של חולה בינוני, ויש הגדרה מדויקת, חולה אסימפטומטי, חולה קל, חולה בינוני, חולה קשה. הגבול בין חולה בינוני לקשה הוא בעיקר, אבל לא רק, בדרגת קוצר הנשימה. להישאר בבית במצב הזה זה חוסר אחריות. ההימנעות מלהגיע לבית החולים היא בין השאר בגלל הבידוד שמתחייב לשכב במחלקת קורונה, זה עוד הרבה פחות נעים מאשר לשכב במחלקה פנימית.
אבל
שתי השאלות
לא
המרכזיות
אבל
שלך ברעיון לא הזה זה... רומזות שמה יש מה לחשוש, בגלל שהטיפול הוא לא. בבית אני שומע על מכונות הנשמה שנקנו בבני ברק. זה הבל ורות רוח, זו סכנת חיים בלתי רגילה. הנשמה של חולה, או טיפול נמרץ בחמצן גם ללא הנשמה, הם מעשה אומנות מקצועי שמחייב אנשי מקצוע מן המעלה העליונה, וכאלה נמצאים רק בבתי חולים.
זה ברור ואתה צודק, אבל זאת לא עובדה שחולים, בוא נגיד בינוני, לא במצב קשה כמו שאתה מדבר שצריכים הנשמה, זאת לא עובדה שהם נמנעים מלהגיע לבתי חולים בתקופה הזאת?
אין עניין בכלל של נמנעים, יש הנחיות מדויקות לכל רופאי קופת חולים, מתי צפויה הידרדרות, כל אחד מהחולים הללו יש לו מד ריבוי חמצן בבית, הוא מקבל את זה מהקופה, הוא לא צריך לדאוג לזה באופן פרטי. וכשריבוי החמצן יורד מתחת ל-93, בוודאי מתחת ל-92, סכנת ההידרדרות המהירה שיהיה מאוחר מדי להגיע לבית חולים, היא משמעותית, ואז חייבים להתפנות לבית חולים.
אז בשורה התחתונה,
לא לעשות את זה, זה פגיעה קשה מאוד.
אז בשורה התחתונה, הסגר הזה באמת יועיל?
תראה, הכל תלוי במשמעת שלנו. אני שומע בוקר בחדשות על בניית סוכות לאירוח של מאות איש. אנחנו שומעים גם מה שקרה בישיבות, שרובן נשארו נקיות בזכות הקפדה על הכללים, אבל בחלק מהם יש מאות מקרים, וזה גם הזמן להטיף לציבור החרדי, השאיפה להגיע לחיסון עדר, ולכן לא לעטות מסכות, היא בבחינת גם בורות וגם סכנה.
קצת צורם אבל שאתה נתפס דווקא רק לציבור החרדי, כאילו זה הציבור היחיד שבו נפיץ את המגפה.
החרדי, לא, 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 אותי ממש אי אפשר להאשים בזה.
אני לא מאשים, זה צורם פשוט באוזן, כי זה כמו...
לא,
כמו...
לא, 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 לא באוזן, כי אני יודע עם איזה ערוץ אני מדבר. אם אני אדבר בערוץ דובר ערבית, אני אפנה לציבור הערבי. ואם אני מדבר ברדיו 103 או ברדיו של תל אביב, אני פונה לתל אביבים. בוא, אתה... מי שמכיר אותי יודע שאני האדם האחרון מפעל החיים שלי מוקדש בין השאר לציבור החרדי.
ברור ומצוין, רצינו רק לחדד.
מצוין, מצוין. אז אני מדבר בכל ברמה, ואני מתאר לעצמי...
כל חי, ידידי, כל חי, כל חי.
סליחה, סליחה, סליחה. כן, רדיו כל חי, ואני מתאר לעצמי שתושב שכונת פלורנטין בתל אביב עכשיו איננו בין המאזינים.
אתה תופתע. טוב, תגיד לי, יש, היו כשלים, יכול להיות בסגר הקודם, אולי ביציאה מהסגר הקודם, שבגללם אנחנו נמצאים כרגע בסגר שוב. איזה דברים, או מבחינה מקצועית כמובן, אתם והפרופסורים, וראיתי שגם הממשלה מאזינה קצת למנהלי בתי חולים, אולי הרבה, יכולים להמליץ הממשלה על מנת שלא נהיה שוב בסגר כזה עוד חצי שנה?
זה דברים ברורים לכל אדם, יציאה הרבה הרבה יותר הדרגתית, כן, בקור הצרות אחרי הצלחה אדירה בגל הראשון בהדברתו היה לכו לבלות, תעשו מה שאתם רוצים, פתיחה מלאה מיידית של בתי הספר, כל הדברים האלה צריכים לעשות בהדרגה בד בבד עם ירידת המספרים ותוך הגברת המשמעת של הקהל, ולצערי גם תוך הגברת אכיפה. לא היה זה,
אבל כמה זמן? לכמה זמן אתה נותן עכשיו?
הכל תלוי במספרים, אנחנו אפילו לא יודעים לענות על השאלה, במלות שבועיים לסגר הלא מאוד מאוד הדוק, אבל די מלא, אבל לא הדוק, שמתנהל בימים אלה החל מיום שישי, מחר ימלא שבוע לסגר.
אבל לכולם ברור שאי אפשר עכשיו להושיב את האנשים חודשיים בבית, למשל, ברצף.
אני לא אמרתי להושיב חודשיים, אני אמרתי לחכות עוד שבוע ולראות האם המספרים, ואני מאמין שהמספרים ירדו החל מעוד שבוע, האם הם ירדו מ-15% נדבקים ברמה הלאומית,
כבר מאוד שבוע, כבר מאוד שבוע, אתה חושב, למרות שרק הלילה, כמו שאיתי הקריא בתחילת המהדורה, רק הלילה אושר שלא יהיו הפגנות, הרי עד אתמול הכל היה רגיל.
הפגנות טוב שעשו אותם, הם לא מקור הדבקה המוני.
לא, אבל פרופסור הלוי, זה לא רק מקור ההדבקה, זה עניין שברגע שאני רוצה לצאת, אני אומר, אני בדרך לבלפור, תעזבו, כאילו, זה הרעיון, עזוב עכשיו אם זה מקור הדבקה, אין סגר. כי עד היום באמת כל אחד שבא אמר, למה בלפור כן ואני לא?
אני שואל אותך, אדוני, ישראל ערבים זה לזה או לא?
חד משמעית, זה מופיע במקורות.
את המסר הזה חייבים להדגיש. ומי שלא צריך לצאת מהבית, שלא יצא מהבית. ואני חושב שאנחנו נראה התחלה של התחלות של הירידה של המספרים, ממש התחלה של ההתחלות בעוד שבוע, והקצב יקבע. את קצב היציאה מהסגר ואת מועד היציאה מהסגר. ואתם רואים שהשלטון, שתפקידו תמיד לתת את המתווה הקיצוני ביותר, בא ואומר, צפו לסגר של חודשים. אני אומר, בידינו הוא, תלוי במידת הערבות ההדדית. שוב, בשביל שלא תאשים אותי, תלוי במספר החתונות ההמוניות במגזר הערבי, בהקפדה לא ללכת לפאבים ולהתקהל במסגר החילוני, ואם לא רוצים לשים לאל את הסגר הזה, אז בסוכות השנה צריכים לשבת משפחה גרעינית.
אז זה בעיקר הסברה, אגב.
כן, אני אמר, מה, הסברה? יש מישהו מתושבי ישראל שלא יודע ולא מכיר את המילים שאני אומר כרגע? כל אחד יודע. אבל אם אני כל שנה מארח את 17 מחדיי ואת שלושת ניניי בסוכה, השנה, בסוכה מאוד גדולה, השנה בניתי סוכה של 2 מטר על 2 מטר. בשביל השבת בא עם רעייתי, ואם כך יעשו כל תושבי ישראל, נתחיל לראות ירידה משמעותית במספרים בעוד שבוע
עשרה. אני מסכים איתך לחלוטין. פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, תודה, בוקר טוב.
כל טוב, בשורות טובות.
שמע, יש פה בעיה, אני אגיד לך מה אני חושב. עד, כמו שאמרתי, יכול להיות שבלפור לא היה מוקד ההדבקה, אבל בלפור אמר, נתן לאנשים כאילו למה שם כן ופה לא, כמו שאתה הזכרת מקודם, ויכול להיות שהתקנות שאושרו הלילה בממשלה, הגבלת ההפגנות לאלף מטר, בהנחה שאכן כך יהיה.
רק אם תהיה אכיפה בינינו, רק אם תהיה אכיפה אמיתית.
מה זה אכיפה?
אכיפה אמיתית, אחד שיוצא מהבית מעל 200 מטר, למה קילומטר באמת? 200 מטר מספיק.
לא, לא.
אם רוצים סגר,
אני לא חושב שה-200 או ה-1000 זה הבעיה.
סגר זה סגר עד הסוף.
אבל לא זה הבעיה. אני חושב שהבעיה היא לא אם הוא יצא עוד 800 מטר. הבעיה היא ש... אתה יודע, יש אנשים שבאמת לא מעניין אותם מה קורה, והם אומרים, טוב, גם הסגר הוא לא באמת סגר. בוא, אתה יודע את זה.
סיפרתי לך במדרגות. כן. נסעתי בלילה, אחד בלילה, שוטר רוצה אותי, אתמול בלילה, בכפר הירוק, לאן אתה נוסע? קנות 4 מיני. זה חיוני? יאללה, סע.
נכון. טוב, אתה באמת הלכת לקנות ארבעת
המינים. נכון, נכון. צריך להתכונן לחיים.
אני אומר, הסגר הוא לא באמת סגר, ולכן זה ייקח עוד זמן. אני חושב שדווקא אחרי שמחת תורה, יתחיל הסגר האמיתי, יכול להיות, כי אז יגמרו גם האירועים. אתה יודע, פחות החגים.
אז אתה צופה שהציבור החרדי יפר ויעשה פה שמחת
תורה? לא, 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 הציבור החרדי. קודם כל, הציבור החרדי ברובו הגדול נשמע. קודם כל, מה זאת אומרת, מה, הישיבות היו בקפסולות, והציבור, ואני התפללתי ברחוב, ביום כיפור.
וגם זה אתה אומר, בחלק מהישיבות זה עבד, בחלק זה לא עבד, זה גם בפני עצמו
כי חלק מהישיבות הקפידו יותר? חלק מהישיבות, אתה סיפרת פה, אני חושב בתוכנית הקודמת שהיית פה, שבחברון עשו קפסולות, בדקו לפני זה בקורונה והכניסו אותם לבידוד איפה שכן מצאו חולים.
נכון. ובאמת תכלס הבן שלי חזר במוציא יום כיפור, לא היה מחברון 1500 בחורים, חולה אחד לא היה, החזיק מעמד הקפסולות פיקס.
ויש ישיבות
אז הנה הוכחה שזה הצליח, והנה מצד שני ישיבות שזה לא, ומאות נדבקים. אבל אתה יודע, חלק אומרים בכוונה, לא בכוונה, אולי זה באמת קשור למרואיין הבא שלנו.
טוב, אני חושב שנצא להפסקת פרסומות. מיד אחריה, באמת נדבר גם על ההתנהלות הזאת, מבחינת הקפסולות, גם על האימות. זה מעניין אותי, תקשיב. עם כל הכבוד לקורונה, אנחנו נמצאים בבית. האימות בין טראמפ לביידן, שהיה מרתק מאוד, אני נשארתי עד 6 בבוקר ער.
אל תספר מתי קמת, אבל זה בסדר.
מה זה משנה, אדוני? אנחנו עושים את עבודתנו. הכרת פללנו נץ, וספקנו ללכת לישון. וננסה להבין לאן הקמפיין הזה הולך, פרסומות ומיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
ושמחת בחגיך. מטעמי גרשי מביא לכם את סעודת החג לסוכה להנאת כל המשפחה. ארוחות משפחתיות, בורגר ענקי, טוס נקניק, שניצל ועוד ועוד. אברבנל 72 בני ברק. 058-690-1419. 058-690-1419. בקשרות המעודרת בדץ, הרב רובין שליטה.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יובש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
סוכות תנובה, טעים פי אלף. קונים שניים ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון, כותבים לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה, מצרפים חשבונית ויכולים לזכות בשובר בסך 1,000 שקלים לעיצוב שולחן חגיגי. כתובת הדואר האלקטרוני למשלוח, תנובה 1010, שטרודל gmail.com. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
כשאני אופה עם קמח רובינפלד, אני תמיד מכינה כמות כפולה, כי כשהמאפים בריאים וכל כך טעימים, לא פלא שהם נחטפים. קמח חיטה 80% וקמח כוסמין 80% של רובינפלד. הילדים אוהבים וההורים מאושרים. רובינפלד, בריאות עם טעם מנצח, עכשיו על המדפים.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
ובמגזין הנשים החגיגי פנינה מבית בקהילה, המשמשות בקודש, ביתו של האדמו"ר, מזכירת הלשכה ושליחות על אש גבוהה. דירות הארעי שהן בית חם לחזור אליו כל השנה, וחמש יוצרות שמספרות על החיים כאומניות והקשר המיוחד שלהן עם הקהל. אל תחמיצו את חבילת החג של בקהילה עם המוספים הכי טובים מהכותבים הכי טובים.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
מיניבר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיניבר. מים חמים לשבת, זה מיניבר נועם אחד.
כוכבית 85 10
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבית 90-89.
שיפודי נתנאל.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
טוב, שבנו עליכם. מה אתה אומר, יעקב?
מטריד אותי, מטריד קצת הנושא שבדיוק איתו סיימנו. הנה, אני מקבל תוך כדי שידור עכשיו אס-אמסים מבית שמש, כי אתה יודע שאני היום נמצא הרבה שמה. ובוחר שם את הנדלן. תקשיב, יש קהילות שלמות שמבחינתם אין דין למסכה. אין, הם לא, אתה לא רואה אותם, מבחינתם אין קורונה. אני שואל לפעמים אנשים, תגיד לי, מה נסגר? מגיעים לי למשרד. לא, אצלנו אין. אין לי הסבר לזה, דוגרי, לזה אין לי הסבר. את זה אני לא יכול לדברר בשם, בתור חרדי אני לא יכול לדברר את זה.
יש לנו שני מרויינים בנושא הזה, על התנהלות הציבור החרדי בצל הקורונה, אבל רגע לפני שנאמר להם שלום, אני חייב לומר לך דבר אחד. אני חושב שבסיפור הזה, יש פה שני צדדים שהלכו רחוק מדי. מה הכוונה? זה קצת רגיש כל הנושא הזה, אבל אני חייב לומר לך שאני למשל רואה עיתונאים, שהולכים ומצלמים כל מיני הפרות במגזר החרדי. עכשיו, זה הפרות שאני ואתה יודעים אותם, כמו שאמרת, שיש קהילה כזאת, ויש מקום כזה, לא משנה, עכשיו לא ניכנס לכל הפרטים, שעשו התכנסות, עשו את תפילה ענקית, ועשו זה, והלכו בלי מסכה וזה. בסדר. זה דבר אחד שהוא, שקברניטי הציבור החרדי יודעים אותו, אוקיי? אריה דרי למשל, הלך לאדמור מביז'ניץ לדבר איתו על זה, וראש הממשלה התקשר לאדמור כזה ואדמור אחר, ויודעים אותו. עכשיו, ללכת ולקחת את זה כבר לרמה שאתה מפרסם את זה, וכלי התקשורת הולכים ועושים הסתה נגד המגזר החרדי, ופותחים עם זה מהדורות, זה כבר בעיניי הצעד של החילול השם שהוא הבעייתי. זה כבר הצעד הנוסף.
זה שתי בעיות.
את זה שיש הפרה במקום כזה, אנחנו יודעים. מנסים לטפל, מצליחים או לא מצליחים, זה גם עניין. עכשיו, מהצד השני של האסכולה הזאת,
אז זה שהסתה ממשיכה ושפותחים את זה מהדורות, זה בסדר. א', אנחנו לצערנו רגילים כחרדים פה שתמיד משמיצים אותנו על כל, גם ביום עצמאות.
בסדר, אבל אני חושב שזה כבר
קצת. יפה,
זה כמו אלה שהולכים לחפש, טעו שלא עומד בצפירה.
אוקיי, אז מהם אנחנו לא צריכים, אותם אסור לספור.
לא, אבל זה עושה את הבעיה. טוב, בוא נפתח את הדיון עם הפרשנים, נאמר בוקר טוב ליועץ האסטרטגי אברהם קרויזר, ולאיציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. שלום לשניכם.
בוקר טוב.
אני לא יודע עד כמה שמעתם ממה שדיברנו עכשיו, אבל בגדול, אנחנו מדברים כרגע על התנהלות הציבור החרדי בצל הקורונה. אני אמרתי כאן לידידי יעקב פרידמן מאולפן, שאני חושב שהלכו קצת רחוק מדי עם כל העניין הזה של תיעוד הפרות ופרסום הפרות. אנחנו יודעים שיש קהילות מסוימות או מקומות מסוימים שפחות מקפידים, ניסו לטפל בזה, נתניהו ניסה ואריה דרי וכל קברניטי הציבור, ובסופו של דבר, אני לא בטוח אם הם הצליחו או לא, אבל ללכת ולתעד עכשיו כל איזה 10 בחורים שרקדו תחת הישיבה, או איזה, זה, לא יודע, בוא נתחיל איתך, איציק אלרוב, מה אתה אומר?
אני אגיד לך, אבל אנחנו צריכים פה ללכת טיפה אחורה. אם אנחנו הולכים את תחילת הגל הראשון, ראינו איזושהי תעודה ציבורית מאוד מאוד חיובית סביב המשבר שהציבור החרדי נקלע אליו, ושלא בטובתו בגלל חלק מההתנהלות ואורח החיים של הציבור החרדי. וראינו גם ראש עיריית רמת גן הותקף על זה שהוא תקף את הציבור החרדי, או התנהל מול הציבור החרדי בצורה כזו או אחרת, וראית הרבה מאוד ציבורים שבעצם לא מוכנים לקבל את ההסתה נגד הציבור החרדי, והשתנה משהו בצורה מאוד מאוד משמעותית בין מה שהיה בגל הראשון לבין מה שהיה בגל השני. ועכשיו אנחנו צריכים לחפש איפה הנקודה שבה זה השתנה. תהיתי?
כמובן, כל מילה.
עכשיו, כשאנחנו הולכים אחורה ומנסים להבין מה קרה בנקודת הזמן, על ציר הזמן, בין הגל הראשון לגל השני, למה בגל הראשון הייתה איזושהי הבנה למשבר שהציבור החרדי נמצא בו לבין מה שקרה בגל השני, אנחנו יכולים לראות שאנחנו בעצם לפני מספר שבועות נכנסנו לספין שלא שרת את הציבור החרדי בשום פנים ואופן. ברגע שאנחנו נפלנו לספין של תפילות מול הפגנות והציבור החרדי לקח צד ובכל מקום שבו התראיין,
יש לנו דרך איך לסנגר על זה.
הזכיר אגב אל רוב את ההפגנות, אני חושב שזה יותר תירוץ, אבל למה שם מותר לאנשים להתקהל ולנו לא? לא הבנתי מה.
שוב, ברגע שאומרים לך כל המומחים שיש הבדל בין אוויר פתוח למקום סגור וסכנת ההדבקה במקום סגור שיהיה במשך זמן ממושך מדביקה יותר, עכשיו אני לא נכנס להאם צריך להפגין או לא צריך להפגין, אבל בשנייה שאנחנו תפסנו צד בתוך ספין ששרת רק את נתניהו, אוטומטית הציבור החילוני בא ואמר, רגע חבר'ה, אתם כבר לא רוצים עכשיו נהל את המשבר שלכם, אתם נכנסים פה לאימות לא שלכם, אוקיי, אנחנו עכשיו נפרע מכם את החוב, תבין ותקילים.
אני חוזר שוב, הרב קרויזר, האם יש לך דרך איך לסנגר על הטענות האלה?
למה? אולי הרב קרויזר מסכים עם הדברים?
עם הסיפה של הדברים של איציק, אני בהחלט מסכים, ההשוואה בין הפגנות לתפילות הייתה מוטעת, גם אם היא צודקת, זה המקום להיות חכם ולא צודק, זה פעם אחת, אבל אני רוצה ברשותכם להתייחס לגופו של דיון, ולומר שא' הגיע הזמן להמציא שם חדש לחרדים, בטח למחוק את המינוח החרדים, הציבור החרדי, אנחנו כמעט בכל נושא, מספר שבטים ועדות עם כל שבט ועדה עם המנהיג שלה, בין עם הפוליטי, בין עם הרבני, בין עם גם וגם, וכאילו אני כבר לא יודע לקחת אחריות על כל הציבור החרדי, ואני לא טוען בשם כולם ואני לא מגן על כולם. זה פעם אחת, אנחנו ציבור חרדי, יש ציבור חרדי
על מי כן, לא על מי לא, אז תגיד על מי כן.
אני חושב שבפועל זה פעם אחת צריך לעשות את ההבחנה הזאת. פעם שנייה, אנחנו, כמו שאמר איציק, צריכים לראות מה משרת אותנו, מה מביא אותנו למשימות שלנו. וכן, חד משמעית, יש ציבורים, עדות קדושות, עם מנהיגים קדושים, שחושבים שבסך כל השיקולים, לצד מגפה פיזית מאוד מאוד קשה, עם נתוני תחלואה ועם נתוני התפשטות ועם נתוני צפיפות ועם כל הנתונים וכל המומחים הם לבריאות הגוף באופן מאוד מובהק ובסדר, אנחנו מתמודדים עם מגפה רוחנית, עם צרכים רוחניים, עם תרופות רוחניות לבעיות רוחניות, ובשקלול של סך הכל הבעיות האלו הם מייצרים את האיזונים כמו שהם מבינים אותם, הם ראשי השלטון, ראשי משרד הבריאות, ואפילו אולי הם חלק בנציגים החרדים, לא תמיד יכולים להכניס את השיקולים האלו, לא תמיד עושים את זה גם אם הם יכולים.
אז מה זה איש הישר בעיניו יעשה? מה זאת אומרת? כל מגזר, כל קבוצת אנשים תגיד לא, אני מתמודד, תביא איזה מומחה ותגיד אוקיי, אני מתמודדת לפי דרכים אחרים, נהלים אחרים?
התשובה היא שהם ברמת מדינה צריכה להיות נוסחה אחידה, נוהל אחיד והסברה טובה ואכיפה. ובזה מדינת ישראל החילונית כשלה בכל הפרמטרים, גם בנוהל אחיד, גם בשוויוניות וגם בהסברה של הנוהלים וגם אחרי זה באכיפה. אז הם לא קשור לדיון דווקא חרדי. בהקשר החרדי, כן, כשלנו בהסברה החוצה, כשלנו בהסברה פנימה, ואנחנו לא מנהלים את הדיון הזה פעם ראשונה. אנחנו כושלים בזה שוב ושוב, פעם אחר פעם, כמעט בכל נושא ציבורי. אז כך שגם בזה הקורונה לא חידשה איזשהו משהו. נכון, משרד הבריאות לא מספיק מבין את אורח החיים החרדי, או לא מספיק לומד אותו בזמן, או לא מספיק התכונן לאיך לדבר בשפה, איך לגרום למנהיגות החרדית לעשות עבודה מבפנים שיש לה משמעות, ואפשר לראות את זה בשלושה, ארבעה ימים האחרונים. במציאות יש יותר מיני חצרות.
אז אני חייב להבין, אז אתה מצדיק בעצם קהילות שלמות שישנם כמו שציינת, ולא משנה שמות, אתה מצדיק את אותם קהילות שמצפצפים על ההנחיות מבחינתם אין קורונה?
לא, אני לא מצדיק אף אחד, ואני לא אמור להיות במקום של מצדיק או לא, אני לא שופט, לא טליין, לא דוקטור, ואפילו לא פרויקטור. אז כך שאני לא אמור להיות במקום של מצדיק, או במקום שמחליט אם הם מצפצפים כלשונך, או הם חכמים יותר כלשונם, או פרקטיים יותר כמו מומחים אחרים. אני לא נמצא במקום.
אז עזוב להצדיק, איציק אלרוב, הזכרת את ההפגנות ואת העובדה שזה לא תרוץ, כי זה בשטח פתוח. אם התפילות יהיו בשטח פתוח, אז אמורה להיות איזושהי הקבלה בין ההפגנות?
בוודאי שכן, אני חושב שעצם ההקבלה, נגיד לצורך העניין הכותל, זה שסגרו אותו בתקופת הסליחות, שזה מקום פתוח, ובוודאי שהיה מותר לעשות שם את לערוך שם את הסליחות, זאת הייתה טעות, כי בעצם מה יצרנו פה? תמונה של השוואה בלפור מול הכותל, כשידענו שיומיים אחרי זה מגיע יום כיפור, ויהיו לנו תמונות עם אומץ מטורף של אנשים, ידענו שאנחנו הולכים לתוך משבר מטורף מבחינת תדמית. מבחינה תקשורתית, ואף אחד לא התייחס לזה, פשוט רצינו לשרת איזשהו ספין. עכשיו, צריך להבין, אנחנו מנסים, אנחנו שנייה אחת, אבל חשוב פה, אנחנו בוחרים לנצח בשדה הקרב, ואנחנו עלולים להפסיד במערכה. אנחנו נמצאים, הציבור החרדי נמצא במשבר הכי גדול שהוא ידע מאז קום המדינה. צריך להבין את זה, אנחנו עדיין לא בתחילתו בכלל, זה משבר אסטרטגי שאנחנו נמצאים בהתחלה שלו. הסטיגמות על הציבור החרדי יישארו הרבה אחרי שהקורונה תיגמר. מערכה של דת ומדינה, רק
תלך ותקבר כתוצאה. סתם לצאת נגד הציבור, זה לא חוכמה. פתרונות אין לך, זה לא חוכמה סתם לביטלות. אין לך פתרונות, אפילו פתרון אחד לא הצגת.
זה לא עניין של פתרונות, זה דרך ניהול חכמה. אם אנחנו נעצום את העיניים ולא נבין לתוך איזה מערכה אנחנו נכנסים, אני אומר לך שאנחנו נסבול מהקורונה הזאת הרבה שאחרי שימצאו חיסון בשביל הפתרון שלה.
אני רוצה להוסיף על מה שיציק אומר. אם היו עושים השוואה, נגיד, בין הצורך שלנו בתפילה בבית כנסת לבין הצורך המובן של המדינה להשאיר את המקולות והסופרים וחנויות המזון פתוחות, ולא להטיל על פיקוד העורף לחלק מזון לכלל האוכלוסייה, כמו שיש בתרחישי קיצון של רעידת אדמה חלילה או דברים כאלו, אז יכול להיות א' היינו מנצחים, וב' יכול להיות שההשוואה הייתה הרבה יותר מקובלת. ברגע שאנחנו מקבילים את זה לדברים כמו הפגנות, כשכנראה לימוד בזכות על נציגי הציבור היה, זה שהם ידעו שבכל מקרה בתי הכנסת הולכים להיסגר, אז הם אמרו, יאללה, אז לפחות בוא נשרת את נתניהו בצורך שלו במיגור ההפגנות. כי הם ידעו שזה הולך לקרות בכל מקרה. כי אחרת אין באמת הסבר הגיוני מה עזר לנו להגיד שאם יש הפגנות, אנחנו משאירים את בתי הכנסת פתוחים. ובעיקר בפועל, אנחנו צריכים באמת להתנהל חכם. אנחנו לא אמורים להסתכל על מה שאני עושה. בדיוק כמו שאנחנו לא מסתכלים בשמירת שבת ובשמירת אור החיים ובחינוך ילדינו על מה אחרים עושים, אז אנחנו לא מהם גוזרים את הערכים שלנו, את סרגל ההתנהגות שלנו. ועדיין אנחנו צריכים הם לדרוש את הזכויות שלנו, להילחם עליהם, כנראה לא רק בדברים אחרים כמו חינוך וכו', אלא גם בנושאים שיבינו את ה...
שיש לנו גם צרכים. טוב, אני חושב שאנחנו יכולים לדון בזה עוד רבות, אבל זמננו תם לצערי. חברים, אני מודה לשניכם, יועץ האסטרטגי איציק אלרוב ואברהם קרויזר. תודה רבה לשניכם.
מועדים
וזמנים לך. תודה ושנהיה בריאים בעזרת השם, גמר טוב. אנחנו חייבים לדבר ינקלה על האימות, נכון?
האימות הגדול.
האימות הגדול. והשפל אומרים, הכי שפל בתולדות, לא יודע, בוטה אולי.
היה מלא אקשן מבחינתנו, אתה יודע, היה מלא אקשן.
לא, אבל היה הרבה ביקורת קשה, למרות שאני חושב שבאיזשהו מקום זה לא. אתה יודע מה, בוא...
אתה יכול לשמות את זה למה שקורה פה בארץ. כל מה ש...
אז יש לנו אורח על הקו, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מרק צל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז מיותר לשאול אותך מי ניצח, נכון?
בוא נשמע.
אולי נופתע.
אני לא אתעסק עם מי מנצח. מה שאני אומר שזה היה אימות ברוטלית, אבל טראמפ הביא את המסר שהוא חזק ומלא מרץ ומרוכז, והשני הוא הצליח לשרוד, וזה הכל שאפשר להגיד.
זה מה שטראמפ היה צריך להוכיח, שהוא מרוכז, זה בחייך, הוא נשיא ארצות הברית.
כן, הוא... לא,
לא אני חייב לומר לך, אבל שיחסית לגילו, מרק צל...
יש לו ניצחונות. אנחנו יודעים מה שהוא עושה באזור שלנו, זה הנשיא הכי מטוב בהיסטוריה, וכו'.
אני חייב לומר שמה שהוא עשה לישראל, עזבו שטויות עכשיו, אוהבים את טראמפ, לא אוהבים את טראמפ, הכל שטויות. עשה דברים שלא עשו כאן, לא יודע, מעולם, אני חושב.
אתה לא צריך לאהוב אותו, אבל אתה צריך לראות מה שהוא עושה. הוא פיצויסט, הוא... כן, זהו.
עכשיו דבר איתנו דיברנו על הבחירות, עזוב מי ניצח בדיבייט. הבחירות, אתה רואה, זה מצב קשה. אני חושב שבסיבוב הקודם, בהתמודדות הראשונה, טראמפ היה במצב קצת יותר טוב. והפעם אני חושב...
לא, 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 בוא, אני רוצה להזכיר את המאזינים. אתה יודע, מיד אחרי יום כיפור ב-2016, הכל היה הסיפור של הקלטת המפרסמת, אוקיי? ואני זוכר את זה כמו שזה היה אתמול. וכולם אמרו אחרי הקלטת הזאת שהוא נגמר, אין לו סיכוי, אפילו אחוז אחד לא היה לו. ואנחנו יודעים מה שקרה בסוף.
זה עדיין לא אומר שזה מה שיקרה הפעם.
נכון, אתה לא נביא, גם אני לא נביא, אבל מה שאני כן רואה, ואני מתעסק עם זה כל יום, גם כאן בארץ, שיש התלהבות יתר, במיוחד בקרב הקהילה החרדית כאן, אני צריך להגיד לך, אנשים שהם לא הצביעו שנים רבות בארצות הברית, רוצים עכשיו באלפים להירשם ולהצביע. אבל בארצות הברית, רמת ההתלהבות זה עד השמיים, ואנחנו רואים את זה בכל כנס שהוא מערך, עכשיו את נמש במינסוטה, שזה מדינה דמוקרטית, והנה האלפים באים.
אז איך אתה מסביר, איך אתה מסביר על זה שיש, איך אתה מסביר את זה שיש הרבה חרדים שהולכים להצביע ביידן הפעם?
לא הרבה, יש, לא בטוח שהרבה.
נכון,
הרבה, אני מדבר כמובן החרדים האמריקנים, אוקיי.
לא, לטראמפ, לטראמפ, כן, הוא שאל על ביידן. אני שאלתי על ביידן. על החרדים שמצביעים לביידן, היה
ויש חרדים שמצביעים לביידן. תשמע, יש תמיד איזשהו קבוצות קטנות של יהודים וחרדים גם כן, שהם מצביעים לדמוקרטים. אני לא יכול להסביר את זה. זה מעל
היום. ואגב, אני חייב לומר שבטקס חתימת הסכם השלום, אז צייצתי גם משהו, כי זה בלט מאוד, שאתה ראית המון חרדים נמצאים על מדשאות הבית הלבן, ונעלמו משם כל אותם דמוקרטים, איך נקרא, רפורמים, כן? ששלטו בשלטון הקודם, ועוד מעט זה ישמע כבר שהרעיון הזה מכור מראש, אבל לא, זה אני חייב לומר שזה בלט מאוד. אבל עדיין, תראה, מרקצן, אנחנו רואים את המדינות המתנדדות. בסוף בארצות הברית, זה לא בחירות של כמה קולות אני הבאתי וכמה אתה, אלא זה עובד על שיטת האלקטורים. עד כמה באמת טראמפ יכול לנצח, והוא צריך לנצח המון מדינות מפתח, מינסוטה שמתנדדת, ממש הרבה מדינות שהוא חייב לנצח בהם, בפרט שעכשיו יש גם את ההצבעה בדואר שהחלה, אתה יודע, ואנשים יושבים בבית, והדמוקרטים אולי שהרפובליקנים, אני עוד מבין את הדרייב שלהם לצאת ולהצביע בכל מחיר, בכל בשביל טראמפ. הדמוקרטי יושב בבית ושולח את הפתק.
טוב, אז זה באמת נושא מאוד מדהיג. אנחנו לא יודעים איך זה, מה יקרה כאן. הנשיא עצמו אמר שיש כאן אפשרות לזיופים, והדמוקרטים גם עשו את זה בעבר, ואני מפחד מזה. אבל אין לי שליטה, אני לא יודע.
כשמדברים מראש כל כך הרבה על פחד מתעשיית זיופים ומלא לקבל את תוצאת הבחירות, זה לא מראה שבעצם טראמפ בלחץ גדול, והסקרים הפנימיים שלו אומרים שיש מצב גדול שהפעם הוא מפסיד?
Well, לא, אנחנו, לפי הסקרים הפנימיים, אנחנו מעודדים, אני אגיד לך את האמת, אבל אני לא סומך על סקרים, אני לא חסיד של סקרים, ובמיוחד שזה קשור לדונלד טראמפ, אבל מה שאני כן מודאג, אז זה הסיפור של הפתקים המזויפים, זה יכול להיות.
הצבעה בדואר.
ואנחנו לא יודעים, כן. כן.
טוב,
אבל נראה, אנחנו עובדים קשה כאן, יש קרוב ל-300,000 מצביעים בארץ בכלל, ויש התלהבות רבה כמו שאמרתי, וכולל הרבה קולות במדינות המתנדדות, כן.
עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
גמר חתימה טובה, וחג שמח.
גמר חתימה טובה וחג שמח.
תהיה בריא, תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
תודה רבה, פרסומות מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
קול חי וקול חי מיוזיק עושים היסטוריה. לראשונה, הרגעים הגדולים של תש"פ בסיכום דיגיטלי מרהיב עם גלריות, וידאו, כתבות וכל האירועים שעשו את השנה. לקבלת מהדורת הסיכום החדשנית ישירות לנייד או למייל, שלחו את המילה סיכום לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393 או למייל rstrudel93fm.co.il. גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי. ראש השנה בפיופ, אתם מוזמנים לטעום מיינות ברקן, היקב הישראלי המאותר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות, וליהנות ממבצע 3 פלוס 1 על מגוון יינות יקבי ברקן. פיופ, חנות יין ואלכוהול, רמת אשכול ירושלים, מחניים 4 ואגודה 1 מישור אדומים, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
משהו טוב מתבשל פה.
אושן גורמה, מסורת שמתבשלת מדור לדור.
אושן גורמה, אושן גורמה, מסורת שמתענגים עליה.
הגפילטה ווייטפיש של אושן גורמה, המסורת שלנו בשולחן השבת והחג. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות הבדץ.
אושן גורמה.
בדיוק בימים אלה, המקצוע שלך ליום המחר. מנתח התנהגות מומחה, לראשונה במגזר. מסלול מיוחד לגברים. מענה יעיל וממוקד להורים ומורים, לילדים עם בעיות קשב וריכוז והתנהגות מאתגרת. מקומך איתנו במרכז על פי דרכו. מקצוע מבוקש, סיפוק אדיר. פרנסה מובטחת בשכר גבוה. התעודה מוכרת על ידי משרד החינוך. חייגו עכשיו 03-619-1319. 03-619-1319. מספר המקומות מוגבל.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח. כי בניקיון אין כמו פרי.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל.
מחפשים משהו טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב. חדש מתנובה אלטרנטיב. מגוון משקאות ומעדני שיבולת שועל פרווה בטעמים מעולים. מפתיע כמה שזה טעים. למהדרין יש תנובה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום יעקב פרידמן, אתה יודע שבני ברק היא העיר המרכזית, שגם הראשונה שנכנסה לסגר, וגם בכלל בנושא הקורונה, מתפקדת הראשונה שהקימה חמל מסודר ועוד ועוד, מה שנקרא אור ל... לא לגויים, חס ושלום. מספרים, קראתי איזה מישהו שאומר ש... בני גנץ בדרך למשרד הביטחון בתל אביב, בקריה, אז הוא עובר דרך בני ברק. שמת לב, כן, כבר כמה פעמים. בנושא הזה אנחנו אומרים...
היא הראשונה בעוד משהו, הנה. היא הראשונה בעוד משהו. ערכת בתי כנסת. עכשיו, יום כיפור. אני חושב שהייתה הראשונה בזה.
כן, אז בוא נשאל את ראש לשכת ראש עיריית בני ברק, דליהו סילמן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
אז קודם כל, גם אתה הפכת להיות הדמות המרגיעה הלאומית של בני ברק, כן? אנחנו שומעים אותך, אני תושב בני ברק, מקבל ממך טלפון, לא אישי, אבל טלפון כמעט כל שבוע או פעמיים בשבוע.
נו, זה חלק מהתפקיד, מה שאנחנו מתבקשים לעשות, זה מה שאנחנו עושים, בין היתר גם את זה.
להעביר הנחיות לציבור.
נכון, אנחנו פועלים בעצם ב... בכל המנופים שעומדים לרשותנו, בכל המדיות שעומדות לרשותנו, בכדי להעביר את המסרים, אם זה דרך העיתונות הכתובה, אם זה דרך כלי התקשורת, ערוצי הרדיו החרדיים, אם זה דרך...
אבל בסוף מה שאנחנו רואים, כולנו רואים זה את המספרים שצומחים וצומחים. אז מה עושים פה? בבני ברק, אנחנו מדברים כרגע על בני ברק. המספרים ממשיכים לצמוח.
אתה שואל שאלה רטורית, אני אגיד לך למה. כי לתסכול הזה כולנו שותפים. בעצם, יש כאן מצב שמצד אחד...
אתה יודע מה, זה עוד יותר שאלה. כי עושים פעולות, אם לא היו עושים, אז אתה יודע, אתה אומר מה אתה מצפה. וזה מתסכל עוד יותר.
אני מסכים לחלוטין. בעצם, יש כאן מצב שמחד אין גורם אחד במדינת ישראל שיכול לחלוק על העובדה שבני ברק היא ממש חיל החלוץ במדינת ישראל מתוך שורת ערים שפעילה באופן מעורר השתאות, אין מבחינת, כמו שאיתי ציין בכותרת, חמל פעיל מאוד, חמל שינויים, חלוקות לבתי כנסת, חלוקות למשפחות שיש בהם חולי קורונה, פעילויות יזומות שכל מטרתן להשאיר חולים ומבודדים בבית. באמת, אני לא עם את כל הפעילויות, אבל באמת נעשות פעילויות מסביב לשעון עם...
אוקיי, ומצוין, אבל... אבל...
שבאמת, ראויים לכל... ממש לאותות שווח והערכה. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהיא נושפת באופנו באופן מתמיד, ומכה בנו שברוך השם, אנחנו משפחות ברוכות ילדים וחיים בצפיפות, והדבר הזה בעצם מביא לכך ש... למרות שבחיי השגרה ובאופן נורמלי זה ברכה שאנחנו רואים אותה ומתגאים בה, כשזה מגיע לנושא של הקורונה.
אז אני ברשותך רוצה, אוקיי, אני רוצה ברשותך להיות פה לאותם, בטח כבר ודיברו איתך ואני יודע שאתם עוזרים הרבה, אבל מעניין אותי ואת הציבור בעצם, לאותם בעלי עסקים, בוא ניקח את כל רבי עקיבא. אם שמעת בתחילת השידור, איתי תיאר איך נראה רבי עקיבא בשעה 6-7 בערב, הכל היה נראה לו חשוך, למרות שהאורות דלקו. מה אתם עוזרים בעצם לבעלי עסקים שהם גם מקומיים, גם בני ברקים? איך, יש לכם איזה פתרונות בעניין? לעזור להם גם?
אגב, סליחה שאני מתפרץ, אני חושב זה עבודתה של הממשלה.
נכון, ברור, ברור. הכל עבודה של הממשלה, והם עוזרים פה, הם עוזרים לציבור, איך לעבור את הקורונה. השאלה אם הם עוזרים בעוד דברים, איך לבעלי עסקים, איך בכל זאת לנצל משהו עכשיו ערב חג. זה חג שני ברצף, שהפרנסה שלהם הלכה. ואתם, כולנו יודעים את המצב.
אתה שואל שאלה נכונה. קודם כל בוא נעמוד על המתח שבין העובדה שכולנו חפצי חיים לבין חפצי חיים, וכתוצאה מזה שאנחנו חפצי חיים אין ספק שצריך לחשוב ולשבור את הראש ולעשות כל מאמץ לזה שההידבקות באופן יחסי גם ממשיכה להיות גבוהה לא תגיע לשיאים שאנחנו לא הכרנו. מידך כמו שאתה אומר זה ערב חג, וערב חג צריך לקיים את הקניות ההכרחיות, ובמתח הזה אנחנו חיים כשבתווך יש בעצם החלטות ממשלה שקובעות מי הן החנויות שיכולות לפתוח ומי לא. יחד עם זאת, אנחנו לא, חנות שיכולה לפתוח, לא בהכרח אנחנו חייבים לסגור אותה באותן שעות שכל החנויות צריכות לסגר במהלך כל השנה. ככל שהחוק מותיר לנו את מה שנקרא את המרחב תמרון, החלטות הממשלה משאירות לנו את המרחב תמרון, אנחנו משתדלים לקחת את זה בפרשנות המקלה. יחד עם זאת, בוא לא נשכח.
יש גם עדיין אזרחים פה, יש עדיין תושבים בבני ברק שהם חולים והם מבקשים להתפנות למלוניות ועדיין אין להם פתרונות? האם יש אנשים בבני ברק שחולים בקורונה?
אני צוחק, אני מחייך עכשיו חיוך כמעט של בכי, כי ודאי שזה ככה, אגב, זה לא רק בבני ברק. וגם במודיעין עילית, יש לי בן משפחה במודיעין עילית.
אני מרים לך להנחתה, בגלל שאולי זאת הסיבה בעצם המרכזית, למה המספרים לא יורדים.
מה אמרת לו שם?
אולי זאת הסיבה המרכזית, למה המספרים לא יורדים? תכלס, הם לא מפונים מהעיר?
מפונים, בבני ברק מפונים מדי יום מאות, אני לא יודע מה קורה בערים האחרות, אני נוטה לחשוב שגם שם כך. אבל יחד עם זאת, פיקוד העורף, ואני לא מאשים אותו, אני אומר לך בכנות. כי אני לא יודע אם אני הייתי שם, אני הייתי מתנהל בתנאים שונים, אני לא יודע מה התנאים שמאפשרים להם, מה התקציבים שעומדים לרשותם, מה היכולות וכו' וכו'. בוא שתבין שלא כל עיר שמחה לפתוח מלוניות קורונה בתוך השטח המוניציפלי שלה, וזה מוביל להתנגדויות של תושבים וכו' וכו', אבל פיקוד העורף בפיגור משמעותי בכמות המיטות שהוא יודע לספק למול חולי הקורונה שיש במדינת ישראל, בדגש על ה... מגזר החרדי, וכתוצאה מכך חד משמעית, גם בשעה הזו שאתה מדבר איתי, להערכתי יש יותר ממאות חולים בבני ברק שאין להם יכולת להתפנות לחגים.
וואו, איזה נתון, אתה שומע איתי? אז זה, אולי מפה זה, אולי, אבל אולי באמת, פה, אולי פה שורש הבעיה, במקום לחכה שנדבקים בבתי כנסת והפגנות.
אני לא מוביל שיח של האשמה, כי אני באמת, אתה יודע, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, ואני באמת לא יודע, אני בטוח שפיקוד העורף עושים מאמצים גדולים, ומאוד קל לשבת...
לא, אבל מה שיאנקלה אומר, שיכול להיות שזה גם יכול קצת להרגיע את ההסתה, כי בעצם זה אומר שלא רק נדבקים בתפילה, או בזה אנשים שנמצאים בבית, רוצים...
לא נותנים להם איך, אז מה אתה רוצה?
טוב, היה לי עוד הרבה מה לדבר עם גדליה סילמן, גם על זה שהוא הפך מתפקיד עירוני לכאורה, לאחד שמתקשרים אליו ב-12 בלילה,
וחסר אוכל באורחות תורה.
כן, אבל פשוט הפרסומות כבר כאן אצלנו. הרב גדליה סילמן, ראש לשקעת ראש עיריית בני ברק, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
תודה. ינקלה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זמננו נגמר, ונהיה כאן בשעה הבאה.
קדימה.
יאללה. פרסומות חדשות ומיד נשוב.
מעשה טוב? מכירים מישהו שעשה מעשה טוב? בואו לספר לכולם ותשפיעו גם על אחרים לעשות טוב. המעשים הטובים שלכם הם החדשות הכי טובות והכי שמחות ברדיו. מהדורת חדשות המעשים הטובים היומית של קוקה קולה וקול חי נפתחת. אנו מזמינים אתכם לשתף אותנו במעשים טובים שלכם ושל אחרים, ואנו נדווח על המעשים הנבחרים במהדורה בכל ערב בשעה 5-8 ובשידורים החוזרים. מחכים לדיווחים הכי טובים שלכם. השאירו לנו הודעה בטלפון 039-039-039 בתיבה מספר 8, או שלחו הודעת וואטסאפ בצירוף המילים עושים טוב למספר 058-600-1025. עושים טוב עם קוקה קולה, הטעם האמיתי.
גם בסגר הזה יהיה בסדר. חדש מאתרוג פלוס, סטיק מייל בלבד. חבילת הכל כלול לדואר האלקטרוני רק ב-25 שקלים לחודש בלבד. אתרוג פלוס, בפיקוח ועדת הרבנים של בדץ בני ברק. לרכישה חייגו 1-800-222-238, שלוחה 2, או אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
לקוחות בעמית סטור, שימו לב, החנויות שלנו פתוחות לפי הנחיות משרד הבריאות, ועכשיו לרגל חג הסוכות המתקרב ובא, מבצעים שיעיפו לכם את הסכך. קישוטים לסוכה 3+1 מתנה, צלחות 9 צבעוני 3 חבילות ב-12 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים שיעשו לכם חג שמח גם בבית. ניתן לעשות הזמנה טלפונית או איסוף עצמי, פרטים באתר האינטרנט.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים משה לאון. השנה החגים יראו אחרת, התפילות שונות, הארוחות מצומצמות, והאירועים הגדולים יהיו בזום. אבל בלב כולנו תמיד יחד, משפחה אחת. תושבים יקרים, אני מבקש מכם, הישמעו להנחיות, התפללו במניינים קטנים, שמרו על ריחוק ועטו מסכה. זה בידיים שלנו. אני מאחל לכולנו זמנים טובים יותר, הרבה בריאות ומועדים לשמחה.
סוכות תנובה, טעים פי אלף. קונים שניים ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון, כותבים לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה, מצרפים חשבונית ויכולים לזכות בשובר בסך 1,000 שקלים לעיצוב שולחן חגיגי. כתוב את הדואר האלקטרוני למשלוח, תנובה 1010, strudel@gmail.com. למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מחפשים משהו טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב.
חדש מתנובה אלטרנטיב. מגוון משקאות ומעדני שיבולת שועל פרווה בטעמים מעולים. מפתיע כמה שזה טעים. למהדרין יש תנובה.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל. שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש
בארץ. מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85, 10.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. משרד הבריאות עדכן לפני זמן קצר כי את